מה המצב? אנחנו עם עוד פרק של 30 דקות או פחות. בשבועות האחרונים מאז תחילת המלחמה, פגשנו פה לא מעט מנכלים או יזמים, קראנו לפרקים האלה Wartime CEO. היום אנחנו עם פרק על Wartime Investor, על הצד של קרנות ההון סיכון, איך הן מגיבות למשבר החמור הזה ומה קורה. ולפני שנכיר את האורחת שלנו היום, נספר לכם על נותני החסות שלנו. הפרק הזה בחסות קולמקס פרו, שמאפשרת מסחר ישיר ועצמאי בבורסה האמריקנית, עם עמלות מסחר מהנמוכות בשוק. למשל, עסקה של 400 מניות תעלה רק $2.50, בלי קשר לשווי העסקה. קולמקס פרו גם מאפשרת להשתתף בהנפקות במחירי חיתום ועוד הרבה דברים אחרים. ולסיום, יש לנו גם הטבה עבור מאזיני 30 דקות שהצטרפו לקולמקס פרו, מניית אמזון במתנה, והחזר עמלות של עד $100 לשלושה חודשים. אז כל מה שצריך לעשות זה פשוט לחייג כוכבית 6421 לקולמקס פרו, כוכבית 6421. ולפני שנתחיל את הפרק, נזכיר לכם גם את שיתוף הפעולה שלנו עם כלכליסט. גם הפרק הזה מופיע באתר כלכליסט, אתם ממש מוזמנים להציץ בו. אז נשים קצת מוזיקה ונגיד שלום לאורחת שלנו. אז שלום לרותם שחם.
שלום אביב.
מה המצב?
הכל בסדר, אתה יודע, מתחשב.
כן, מתחשב. מקרן ההון סיכון, PSG.
נכון.
שזה לא פריז סן ג'רמן.
זה לצערי לא.
לצערך לא. מה הראשי תיבות?
הראשי תיבות הם Providence Strategic Growth, שזאת בעצם קרן growth אמריקאית, הוקמה ב-2014, נכנסה לארץ לפני בערך שנה וחצי, קרן יחסית גדולה, אנחנו מנהלים $20 מיליארד.
$20 מיליארד,
כן. משקיעים בחברות צמיחה, בשלוש יבשות, בארצות הברית, באירופה ו... בישראל, זה התוספת האחרונה.
היבשת הישראלית.
אנחנו משקיעים בחברות שכבר הגיעו לאיזשהו סוג של product market fit, כבר יש להם כמה מיליונים של הכנסות, ואנחנו עוזרים להם לצמוח יותר, בין אם בצורה אורגנית, בין אם בצורה אנורגנית.
אוקיי, אז לפני שתברי עוד קצת וספרי לנו עוד קצת על הקרן, מה, איך את התגלגלת לעולם הזה? מאיפה הגעת?
אז הסיפור שלי האמת קצת יוצא דופן. התחלתי בכלל את הקריירה שלי בעולם המשפט.
בעולם המשפט?
בעולם המשפט. למדתי תואר ראשון כלכלה ומשפטים, ואז התמחיתי בבית המשפט העליון. בזמנו הייתה הנשיאה, דורית בייניש.
אוקיי.
שזו הייתה חוויה מדהימה. ואחרי שנה בבית המשפט ומבחני לשכה.
כי את בת של איזה שופט?
וואו, רחוק מזה.
סתגדיש, כן.
בת של מהנדס ושל מורה למתמטיקה.
וואלה. יפה, אוקיי, גם אני בן של מהנדס ומורה, מורה לעברית, אבל כן.
קרוב.
כן.
אז החלטתי אחרי ההתמחות לעבור קצת לעולם העסקי, ואז הצטרפתי.
רגע, בית המשפט העליון, את הגעת, כאילו, מכאן בקריירה זה להיכנס גם, או לפרקליטות, או כאילו, להפוך מתי שלו להיות שופטת בעצמך, לא? זה כזה...
נכון, זה המסלול של הרבה, אבל הייתי קצת יוצאת דופן. אני מאוד אוהבת את עולם המשפט, ומאוד אהבתי את להיות בבית המשפט, זה באמת תחושה של... של מחפשים צדק ועושים צדק. זו תחושה מאוד מיוחדת, ואתה מרגיש שאתה באמת עושה משהו טוב, גם לעולם, גם למדינה, אין הרבה תחושות כאלה. ואחר כך שחשבתי ככה, מה אני רוצה לעשות בחיים going forward, אז רציתי קצת יותר לשלב את העולם העסקי. גם למדתי את זה בתואר ראשון, גם זה הדברים שמאוד עניינו אותי, ולכן רציתי רגע לחוות משהו אחר, ולכן הצטרפתי לחברת ייעוץ בינלאומית, שקוראים לה Boston Consulting Group, חברה שעושה ייעוץ אסטרטגי, קיימת עשרות שנים בארצות הברית, באירופה, בישראל גם. הצטרפתי אליהם בתור יועצת. הייתי שם סך הכל 5 שנים, בהתחלה 3 שנים בתור יועצת. אחר כך נסעתי לעשות MBA בהרווארד.
חתיכת שינוי, מבית המשפט העליון לבוסטון קונסלטינג גרופ.
כן ולא.
רגע, יש להם שלוחה פה בישראל?
יש להם שלוחה פה בישראל, קיימת מ-2010. זה נומך שונה, כלומר, מסתכלים על דברים יותר עסקיים, אבל אני חושבת... גם בעולם המשפט וגם בעולם העסקי, אנחנו כולנו באים לפתור בעיות.
כן.
הבעיות הן מסוג שונה. אבל הן רובה מורכבות, ואני חושבת שבשני העולמות האלה צריך לקחת משהו שהוא על פניו, או בראשית הדרך נראה מאוד מורכב, ולנסות לפשט אותו לבעיות שהן יותר קטנות ובורות פתרון. וזה ככה מה שכולנו עושים. אני חושבת בכלל בחיים אנחנו באים לפתור בעיות.
רגע, וכשבאת לדורית בייניש ולהורים שלך ואמרת, אמנם קיבלתי פה הזדמנות מדהימה להיכנס לקריירה בעולם המשפט, אבל בא לי משהו אחר, איך הם הגיבו?
אז לנסיעה בייניש היה קצת קשה, אבל אני חושבת שהרקע שבאתי מעולם המשפט והחינוך שהיה לי איתה ולפני זה, בסוף נותן לי כלים לקחת את העקרונות שלמדנו או שפיתחנו וליישם אותם בדברים אחרים. כמובן שהיא תחזרה.
מה היא אמרה לך? מה קורה?
אז אני חושבת שהשיחה המשמעותית שלנו הייתה כשביקשתי ממנה המלצה לבית ספר למינהל עסקים של הרווארד, כאשר הרבה מהמתמחים שלה הלכו והמשיכו לתואר שני במשפטים ולא במינהל עסקים, והיא לא הבינה למה אני לא הולכת למשפטים, אבל אני חושבת כמי שחינכה דורות רבים של מתמחים ושל עוזרים משפטיים, היא בסוף באמת רוצה שכל אחד יעשה את, וילך לדרך שלו ויהיה הכי טוב במה שהוא רוצה ובמה שהוא בחר ככיוון, והיא עודדה אותי ותמכה בי ועודדתי לה לקח אז ופעמים רבות מאז.
מה היו הנימוקים שלך כשאמרת לה, תראי, אז משפטי וזה ואחלה וזה, אבל בא לי להיכנס לעולם העסקי?
אני חושבת שכבר בתחילת הדרך, כשבחרתי מה ללמוד, אז למדתי כלכלה ומשפטים, כלומר, תמיד הייתי באמצע ככה בין שני העולמות האלה, וגם כשהייתי עמוק בתוך עולם המשפט, אז מאוד אהבתי את הגישה של ניתוח כלכלי של המשפט.
כי זה מעניין, כי לא הלכת לאחת הפירמות הגדולות של, לא יודע מה, מיתר או יגאל ארנון, או אני מתנצל בפני אלה שלא הזכרתי את שמם, והלכת לא יודע מה, לקורפרט לא. הלך לבית המשפט העליון, כלומר, משהו שהוא לא מאוד עסקי.
נכון, כי שוב, אני אוהבת הרבה דברים, והיה לי, והתחום שהתחברתי אליו מאוד בעולם המשפט, היה משפט חוקתי.
כן.
שזה המקום לעסוק בזה, זה בית המשפט העליון, ומי יותר מאשר נשיאת בית המשפט העליון, ונפלה בחלקי ההזדמנות להצטרף ולהיות שם שנה, וזה לא משהו ש... כמובן אומרים לו לא, וזה נקודה שאתה אומר, או, אני יכולה להיות לי השפעה, אמנם בתור מתמחה ובתור ככה מישהי יחסית זוטרה מאוד במערכת, אבל עדיין נפלה בחלקי ההזדמנות הזאת, אז קפצתי עליה בכל ההזדמנות.
יש לך קצת פיצול אישיות, בואי נוגע.
יש לי הרבה תחום העניין.
אז את זוכרת איזה מקרה ספציפי שעבדתם עליו, וזה... פסק דין שזכור לך שברגש שאת משפיעה פה?
האמת שמה שבתקופה הזאת ככה עולה שוב זה עסקת שליט. ואני חושבת שכל עסקת חילופי שבועים, איכשהו בסוף מגיעה לבית המשפט העליון, וגם אז זה הגיע. ויש הרבה שיגידו, זה לא עניין משפטי.
כן.
זה עניין מדיני, אבל זה מגיע. ומה שאז מאוד הערכתי, זה שהשופטים ובראשם הנשיאה בייניש, נתנו, על אף שזאתן עתירות שמוגשות אחרי כל עסקה, הם נתנו לכל נציג של משפחות... לבוא ולדבר בבית המשפט.
מה, משפחות של נפגעי טרור?
כן.
כן.
וכל מי שרצה להביע את עמדתו, רבים מהם היו נגד העסקה, ולתת להם את ההזדמנות שכל אחד יקבל את יומו בבית המשפט. ואני חושבת שזה מציף את המקום של המערכת, שהיא לא תמיד נושאים משפטיים ואיזשהו דיון בסוגיה משפטית לכאן או לכאן, אלא לתת לאנשים להשמיע את עמדתם ולהרגיש שמישהו שמע אותם. גם אם בסוף מתקבלת איזושהי החלטה אחרת, או בית המשפט בוחר שלא להתערב, זה לדעתי אין דבר יפה מזה. וזה כל כך חשוב שיש את המקום הזה ואת המערכת שנותנת לאנשים את יומם בבית משפט.
כן. אז בואי נעזוב את בית המשפט העליון, זה היה נושא טעון ודנו בו המון 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 בשנה האחרונה. אז הלכת למנהל עסקים.
הלכתי למנהל עסקים.
החלטת שהצד הזה בפיצול האישיות שלך גובר, אוקיי.
נכון.
איך הייתה החוויה?
השנתיים בהרווארד, שנתיים מדהימות. זה נתן לי כל כך הרבה, ובאמת, אני לא חושבת שיש הרבה חוויות שהן כל כך מעשירות, וכל כך פותחות את הראש, בין אם זה פתאום להרגיש חלק מהכפר הגלובלי, להכיר תעשיות שלא מכירים קודם, להכיר תחום העיסוק שלא מכירים קודם, לבנות קשרים שאחר כך רלוונטיים שנים קדימה, וגם להגדיל את הידע, כלומר, ללמוד דברים שלא הכרתי קודם, זה היה ממש חוויה משנה.
אז צעד אחד בראשון של, בקריירה שלך, מקום נפיץ מבחינה ציבורית בית המשפט העליון, צעד שני, הרווארד, מה את חושבת על מה שקורה שם עכשיו?
וואו, זה, אני חושב שהחודש האחרון או השישה שבועות האחרונים העלו באמת הרבה ספקות ביחס ליכולת של מי שמוביל לא רק הרווארד, אלא הרבה מאוניברסיטאות פרטיות בארצות הברית, להיות בצד הנכון, ואני לא מדברת על ישראל כן או לא, אלא בצד הנכון של שאלות מוסריות, כלומר, לפעמים יש נכון ולא נכון, ואני כן. חושבת שהם לא מצליחים להכיל את זה. והם תמיד צריכים להגיד מצד אחד ומצד שני, וזה מה שמאכזב אותי בנקודה הזאת, שהם לא אומרים יש נכון ולא נכון, ויש דברים שאסור שיעשו, ותחזבתי.
כן. מה את חושבת על הצעד של הרבה, גם משרדי עורכי דין בארצות הברית, גם קרן גידור אחת זה, לא לקבל, לבקש מהרווארד, תחשפו את האנשים שחתמו על העצומות האלה נגד ישראל ובעד חמאס. אנחנו לא הולכים להעסיק אותם.
כן. אז הנה אנחנו קצת חוזרים לצד המשפטי שבי. אני חושבת שעיקרון של חופש הביטוי הוא עיקרון משמעותי וגבוה, וזה זכות יסוד כמובן. יחד עם זאת, אנחנו מכירים בזכותם של אנשים להגיד את מה שעל ליבם. אבל ברגע שאתה אומר משהו, בין אם זה hate speech או כל דבר אחר, אתה צריך להיות מוכן לשאת בתוצאה של מה שאמרת.
כן, בעיקר אם אתה תומך בטרור.
נכון. ולכן אני חושבת שזה איזושהי נקודה שאולי בארצות הברית ואולי אוניברסיטאות קצת יצאו בטיפה חלשים. כלומר, אומרים לו, אנחנו חייבים להגן על כל דבר שהוא חופש ביטוי, שזה בסדר.
כל אבל זה לא ישראלים ויהודים.
נכון, ואז הם לא עושים אבל את הצד השני של לכל אחד דעתו שמורה לו, אבל ברגע שאמרת משהו שהוא לא מקובל במדרג הערכים שלנו כאוניברסיטה או כחברה, אז יש לזה תוצאות, ואולי התוצאות זה שאחר כך מעסיקים לא ירצו להעסיק אותך. ואולי התוצאות זה שאנחנו, שמותר לפרסם את מה שאמרת ומותר לייחס את זה לך, ואתה לא יכול להתחבא מאחורי איזשהו מסכת של ארגון כזה או אחר. ואני חושבת שפה הם כשלו, ואני שמחה שיש את המאמץ שעושים ארגונים של בוגרים יהודים וכל מיני תורמים, בשביל להסביר לאוניברסיטה שאנחנו חושבים שפה, בין אם זה הרווארד ובין אם זה אוניברסיטאות אחרות, הם צריכים לקחת קו יותר תקיף ולהגיד, יש חופש ביטוי, ואז יש את התוצאות של חופש ביטוי, וזה בא ביחד.
טוב, מספיק עם נושאים נפיצים. אז סיימת שנתיים בהרווארד, מנהל עסקים.
סיימתי שנתיים, חזרתי ל-BCG, הייתי שם ראש צוות.
כן, שם, בבוסטון עצמה?
לא, במשרד בישראל.
אוקיי.
ואז אחרי שנתיים, עשיתי את המעבר לעולם ההון סיכון, זה היה ככה...
איך זה קרה?
אני חושבת שבסגר השני של הקורונה.
אה, וואו. כן. ממש לא מזמן. אז מה, איך הגיעה ההזדמנות?
האמת שדרך כנס של הרווארד. פגשתי את אחד המייסדים, את שלמה דוברת, עדיין המייסד של קרן ויולה. ככה מפה לשם גלגלתי לקרן ויולה, הייתי שם פרינסיפל במשך שנתיים וחצי ב-early stage, ובתחילת השנה הזו הצטרפתי ל-PSG, שזאת קרן גרוף אמריקאית, שדיברנו עליה קצת בהתחלה, אפשר לדבר עליה יותר.
בטח, בשביל זה באת.
בשביל זה באתי.
אוקיי.
וזהו, שם אני מתחילת השנה.
אז את בצוות ההשקעות, בעצם יש עוד מישהו בישראל, או שאת מובילה את ההשקעות פה בישראל?
אנחנו כרגע שישה אנשים בארץ, מי שמוביל את המשרד זה רונן ניר, ואנחנו ביחד מובילים השקעות, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, בחברות צמיחה ישראליות.
אוקיי. growth growth או early growth, כאילו יש איזו חלוקה שם גם בין, נכון?
נכון, ואני חושבת שבשנים האחרונות המונחים קצת איבדו מהמשמעות שלהם, אז בוא נשים בצד מה זה growth, מה זה early growth. אנחנו תומכים בחברות שכבר, איך שאנחנו אוהבים להגדיר את זה, הוכיחו product market fit, שזה אומר שהן כבר מוכרות בכמה מיליונים של דולרים, הם מצאו את המוצר, את הלקוחות שהם רוצים למכור להם, ועכשיו הן רוצות לגדול.
כן.
ואנחנו בעצם מממנים את הצמיחה הזאת, וזה יכול להיות במגוון של דרכים, דרך פיתוח מוצרים חדשים, כניסה לשווקים חדשים, קנייה של חברות אחרות, שלל דברים.
אוקיי. ומה אתם מחפשים? איזה סוג של חברות מעבר לשלב שבו הן נמצאים? אמרת כמה מיליוני דולרים הכנסות שנתיות?
לפחות. אנחנו כמובן, אנחנו משקיעים בחברות קטנות. בדיוק, the sky is the limit. החל מקטן עד לגדול. אני חושבת שמה שמיוחד אצלנו, זה שאנחנו אוהבים לחשוב קצת מחוץ לקופסה, ואני יודעת שהרבה קרנות אומרות את זה, אבל תכף אני אסביר למה החשיבה שלנו, אני חושבת שהיא קצת שונה והיא מעניינת. בארץ הרבה קרנות מסתכלות, אנחנו רוצים להשקיע בחברות SaaS, באיזשהם ורטיקלים מסוימים, סייבר, פינטק, דאטה מאוד חזקים בארץ, אנחנו בסדר עם זה שהן שורפות כסף, רוצות שהן ימכרו משהו, איזשהו מוצר בצורה של סאבסקריפשן, הרבה פעמים היזמים יוצא 8200, 81, והרבה פעמים צריכים כסף ושלא יפריעו להם.
כן.
אנחנו מסתכלים על זה קצת אחרת. אנחנו אומרים, אנחנו רוצים, אנחנו כמובן נשקיע בכל מה שאמרתי עד עכשיו, אבל אנחנו מוכנים להשקיע בדברים או מחפשים דברים שהם outlier. כלומר, שהם או בוורטיקלים קצת אחרים, או עם מודלים עסקיים קצת אחרים, או יזמים עם רקע אחר, או משהו שהוא קצת שונה, ואנחנו אומרים, משם תבוא האלפא, משם יבואו תשואות היתר. ואני יכולה לתת כמה דוגמאות. אז אני חושבת שהדבר הראשון, אנחנו מסתכלים על, אוהבים להסתכל גם על מודלים עסקיים ייחודיים, שהם לא רק software as a service.
אוקיי, מפתיע.
למשל, אנחנו מסתכלים על מודלים שהם, נגיד דוגמה אחת, זה tech-enabled asset manager.
אוקיי, מה זה אומר?
מה שזה אומר, זה אומר שאנחנו משתמשים בטכנולוגיה בשביל לנהל איזשהו פורטפוליו של נכסים בצורה יותר טובה. ומה זה נכסים? נכסים יכולים להיות נכסים פיזיים, נדלן, נכסים לא מוחשיים כמו אומנות או מוזיקה, ובעצם מה שאנחנו רואים זה שהטכנולוגיה עוזרת לך גם למצוא את הנכסים בצורה יותר טובה, גם לייעל את השימוש בהם, ואחר כך גם ליצור איזשהו פורטפוליו אטרקטיבי. ולמשל, בתקופה האחרונה השקענו בחברה שקונה אפליקציות למובייל, ומשתמשת בטכנולוגיה גם בשביל למצוא את האפליקציות האלה בצורה יותר טובה ממה שאתה ואני נמצא אותם, אחר כך גם לשפר את ההכנסות שלהם, ובעצם ליצור איזשהו פורטפוליו של נכסים, שהנכסים במקרה הנוכחי הם האפליקציות, ואפשר לעשות את זה בהרבה תחומים אחרים.
חברה ישראלית?
חברה ישראלית.
מה אנחנו, את אומרת? איך קוראים לה?
קוראים לה ראונדס.
איך?
ראונדס.
ראונדס?
ראונדס.
אוקיי, וכמה כסף השקעתם בה?
השקענו בה הרבה כסף.
הרבה כסף. באיזה סיבוב זה היה?
זה היה סיבוב, אנחנו לא המשקיעים הראשונים. כמו שאמרתי, אנחנו משקיעי גרוס, אנחנו באים אחרי שהחברה כבר השקיעה כסף.
גיסה כסף, כן.
אז זו דוגמה אחת. אני חושבת שדוגמה שנייה שאנחנו...
רגע, אז אם נחזור לדוגמה הזו, זה ייתן לנו קצת הבנה של אתם משקיעים בארלי גרוס, כלומר, מה, סיבוב B כזה, סיבוב A, סיבוב C...
אז כמו שאמרתי בהתחלה, שמות כבר...
אוקיי, אבל עם כמה מיליוני דולרים, צ'ק ממוצע שלכם יהיה כמה?
אז צ'ק שלנו, אין לנו כל כך ממוצע, אבל בין 10 מיליון דולר ל-150 מיליון דולר.
אוקיי.
זה טווח יחסית גדול. כן. אז זאת ככה דוגמה אחת. אני חושבת שעוד דוגמה מעניינת לדברים שאנחנו עושים, זה אנחנו מאוד אוהבים להשקיע בחברות שהן bootstrap. כלומר, חברות שהיזמים לא גייסו כסף בהתחלה, ולמי שלא מכיר את המושג, ובנו את ככה, את החברה.
בנו עסק.
בנו עסק.
בנו עסק.
כמו,
לא,
כמו פעם.
כן. לא הלכו למשקיעים וגייסו זה, אלא בהתחלה לא משכו מזכורות, בנו איזה מוצר כזה scrappy, התחילו למכור אותו, המחירות גדלו, יכלו לגייס עוד עובדים, וככה החברה גדלה בצורה אורגנית.
נכון. והסיבה שאנחנו אוהבים את זה, ביתר סט עכשיו וגם בתקופות קודמות, זה כי זה נותן אינדיקציה לבנייה יעילה של העסק. כי ברגע אין מה לעשות, כשיש הרבה כסף, אז הוא לא תמיד מושקע בדברים הכי יעילים, או אלה שיבנו לך איזושהי צמיחה עתידית, וכשיש מחסור, אז הרבה יותר יעילים. והגישה שלנו זה, יזמים שבנו ככה עסק, גם כשיקבלו עוד כסף מאיתנו כמשקיעים, יהיו הרבה יותר יעילים בצמיחה העתידית. נגיד דוגמה אחת לחברה שהשקענו, ככה, הם קוראים לה בטי, חברה שפעלה בהתחלה בארץ, ואז עזרנו לה, השקענו כסף והיא פנתה לחול, והיא בעולמות של בנייה, של construction tech. וואלה. יוצרים בטיחות לעולמות הבנייה. ועוד משהו מעניין בחברה הזאת, הזכרתי קודם יזמים שהם יוצא 8200, גם אני הייתי ב-8200. החברה האלה באו מעולם אחר, יוצא יחידות קרביות, שזה עוד דוגמה, אנחנו מחפשים משהו שהוא קצת יוצא דופן. כלומר, לא הכל צריך לבוא מאותה שבלונה, והערך שלנו ליזמים מהסוג כזה, וזה בעצם אנחנו באים ואומרים, זה פעם ראשונה שלכם שאתם בונים עסק, אולי פעם שנייה, אתם באים מעולם קצת אחר, ואנחנו יכולים לבוא עם הניסיון שלנו, ולפחות לעזור לכם לא לעשות טעויות שאחרים כבר עשו. כן. אולי תעשו טעויות חדשות.
בטוח, מה זה אולי? מי לא עושה טעויות? אוקיי, אז אתם קיימים בארץ, המשרד הישראלי קיים כמה?
כן, 18 חודשים.
18 חודשים.
אנחנו פעילים.
אחלה תזמון להגיע להשקיע בישראל.
אנחנו פעילים בארץ 18 חודשים, המשרד עצמו נפתח קצת אחר כך. אבל כן, אני חושבת שהקרן האמריקאית באה עם אמונה גדולה במקום של השוק הישראלי בתעשיית הטק העולמית, ביכולת שלנו לייצר חברות מעניינות, כמו שאמרתי, עם מודלים עסקיים ייחודיים, יזמים מסוגים שונים, אולי שיטות תמחור חדשות, ואמונה, ולכן אמרו, אנחנו רוצים צוות ישראלי שיהיה פה underground, ויוביל השקעות, יקבל החלטות, ויתמוך בחברות.
איך באמת מתקבלות ההחלטות? אתם מוצאים איזה חברה, ואז מה, אתם יכולים להחליט אוטונומית, או שזה עולה למעלה ויש איזה ועדת השקעות ב-PSG בארצות הברית?
כמו בכל קרן, יש ועדת השקעות, אף אחד לא מקבל החלטות לבד, אבל...
אבל זה לא ועדת השקעות ישראלית, זה ועדת השקעות שאתם חלק ממנה, אבל זה נחתך שם.
אנחנו חלק מוועדת ההשקעות שהיא יהודית לישראל.
יהודית.
יהודית.
אולי יש שם עוד יהודים, אבל יהודית, כן.
לישראל, ומקבלים החלטות ביחד, ואחד הדברים אני חושבת שעשו פה יפה, זה לא עשו copy-paste כסחה מאיזשהו מודל תפעולי שעבד במקום אחר, ואמרו, ישראל תתאים לזה, אלא נעשה פה ניסיון ליצור משהו שיתאים גם למהירות שבה דברים נעשים בארץ, גם לסוג העסקאות אולי השונה שעושים בארץ, ולהתאים את הקרן בשביל שהיא תצליח להיות משמעותית פה בשוק בישראל. אני חושבת שבינתיים זה עובד לנו.
אז כמה השקעות עשיתם בארץ ב-18 חודשים האלה?
עשינו בינתיים 8 השקעות.
8 השקעות? לא מעט.
כן, לא מעט.
אוקיי.
מאות מיליונים של דולרים.
כן.
ובאמת, החברות...
אז ראונס ובטי, איזה עוד חברות?
אני חושבת שעוד חברה מעניינת שהשקענו בה, קוראים לה פיקסלות. היא בעולמות הספורטק. היא עוזרת לעשות דמוקרטיזציה של משחקי ספורט.
הם מתעדים כל מיני ג'וניור ליגס כאלה, נכון?
בדיוק. אז אם הורים רוצים לראות את הילדים שלהם משחקים כדורסל.
בייסבול, כן.
בייסבול או כדורגל בתיכון, אז לגמרי אפשר. וזה עוד, אני חושבת, נקודה מעניינת לדברים שאנחנו חושבים קצת אחרת. למשל, פיקסלות, הטכנולוגיה שלה, מבוססת תוכנה וחומרה.
כן.
יש הרבה
הם משהו... מרשתים מגרשים במצלמות, ובעצם משדרים את זה להורים.
נכון. ויש הרבה מאוד חברות ומשקיעים שקצת נבלים מהעולמות של חומרה.
כן.
ויש הרבה מורכבויות שהן יוצאות דופן מעולמות הסופטוור הכללי, בעולמות החומרה, וזה, אני חושבת, עוד איזשהו ידע מוסף שאנחנו מביאים איתו, שאנחנו יודעים לעזור בניהול מלאי, בניהול שרשרות אספקה, distribution וכך הלאה, וזה ערך מוסף שאנחנו מגיעים. אני אישית ביליתי שנים רבות בבורד של מנוי בית שמש, שזו חברת אירוספייס בארץ, שחברת תעשייה כבדה, אז זה גם ערך מוסף שאני בא איתו. אנחנו מנסים ככה לתת תמיכה כללית ככה, ורב צירית ליזמים שלנו.
אוקיי, אז קמתם לפני שנה וחצי, נוציא מהמשוואה 9 חודשים קשים של הרבה הפגנות פה סביב החקיקה, ואז בשבעה באוקטובר קורה אסון גדול, איך מגיבים ב-PSG בארצות הברית?
אז הדבר הראשון שקרה, שמאוד חימם לי את הלב, זה תמיכה מקצה לקצה, של החבר'ה האמריקאים ובאירופה, באנו בעובדים של הקרן בארץ, בחברות הפורטפוליו, ותמיכה בלתי מסויגת שתמשיך גם קדימה מצד אחד, ומצד שני גם תמיכה במדינה ולאזרחים בארץ. מהרגע הראשון התחלנו לתרום לארגונים בישראל, כלומר, זו תמיכה שהיא לא אומרת, אוקיי, אנחנו תומכים רק בסטארט-אפים שלנו, בעובדים שלנו, או באיקוסיסטם הטכנולוגי, אלא אנחנו רוצים ככה לתמוך באופן כללי.
במדינת ישראל.
בארגונים ללא מטרות רווח בישראל.
שסביב התרומה למאמץ בעורף או בחזית או מה שזה לא יהיה, אני מניח.
נכון.
אוקיי, אז מה? כמה תרמתם?
זה לא משהו שאנחנו מפרסמים, אבל אני חושבת שגם
אנחנו... תספרי לי בכל זאת.
גם אנחנו וגם אני חושבת שקרנות אחרות עשו מאמץ יפה בשביל לתמוך בארגונים, בין אם זה תמיכה בציוד רפואי, או בדברים אחרים.
אוקיי. אז זה ממש יפה, אבל בעצם הדבר הראשון שעולה לי לראש זה, מה, יפסיקו השקעות? לא מאמינים יותר בשוק הישראלי? מפחדים? יש סיכונים? מה, איזה וייב קיבלתם מהחבר'ה שלכם בארצות הברית לגבי זה?
אז דבר ראשון, אני פה.
כן.
זה אומר שאנחנו, שמאמינים בנו ומאמינים בשוק הישראלי, ואנחנו כאן כדי להישאר. וזה משהו שחשוב להגיד גם בתקופה הזאת. התמיכה היא באה בכמה דברים. אז מעבר למה שדיברנו על התרומות וכו, אנחנו גם תומכים בדבר ראשון בחברות הפורטפוליו שלנו, כמו הרבה חברות במשק, אנשים גויסו למילואים.
אני מניח שיש פאונדרים שגם במילואים.
פאונדרים ספציפית אצלנו אין במילואים.
אוקיי.
אבל חלק משמעותי מהצוותים בארץ, אני חושבת, כמו בחברות אחרות, נמצאים במילואים.
כן, אני מכיר חברות ש-30% מהעובדים במילואים.
אז אני חושבת שהממוצע קצת יותר נמוך.
כן.
אבל יש יוצא דופן. אז דבר ראשון זה לעזור לפאונדרים, להנהלות, לעבור את המשבר הזה, איך אנחנו יוצרים contingency plans, איך אנחנו מבטיחים שהלקוחות ימשיכו לקבל שירות בצורה הכי טובה, וששום דבר לא ייפגע. ואיך אנחנו ככה מבטיחים שהחברות will continue to deliver. זה היה המטרה הראשונה, וקיבלנו תמיכה משמעותית מכל הצוות בקרן. הקרן שלנו גם מאמינה גדולה, והרבה מהאנשים בקרן הם, יש להם פונקציה שהטייטל שלה, או המטרה שלה, זה value creation. כלומר, זה לעזור לחברות, וכולם נרתמו בין אם זה בצד הכספים, בצד הפרודקט, בצד המחירות, בשביל לעזור. זה דבר אחד. אני חושבת שדבר שני, זה היה אחרי השוק הראשוני, לראות איך אנחנו כן יכולים להמשיך ולעשות השקעות בישראל. אני חושבת שזה היה מאוד קשה בהתחלה, אני חושבת שלכולנו, רגע איך חוזרים או מנסים לקיים איזושהי שגרה עסקית, אבל אמרנו שזה החובה עלינו, על מי שנמצא בעורף, להמשיך ולדחוף את הכלכלה קדימה, כי אי אפשר שהכל ייעצר. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות, וממשיכים לפגוש חברות, ולראות איך אנחנו כן יכולים לקדם עסקאות.
אז מה, אני מניח שבשבועיים הראשונים שהיה הלם טוטלי בכלל במדינה, הכל נעצר, ואז מה התחלתם להניע ולכתוב שוב מיילים לחברות, בוא ניפגש וכאלה?
אז אני מוכרחה להגיד שזה נעצר לפחות.
אוקיי, יפה.
זה נעצר לפחות, וניסינו ברגישות המתאימה, כי אתה פעם לא יודע מה המצב של הפאונדרים, ואנחנו באמת רוצים לעשות זה ברגישות ובמה שאפשר להתקדם קדימה. אז כן, חזרנו לפגישות. זה היה קצת כמו בקורונה. בהתחלה זה מתחיל בזום.
כן.
כזה, אתה בטח עסוק, או את בטח עסוקה, יש המון דברים על הראש, הילדים לא בגנים. אז יש הרבה קשיים, אבל מנסים, ואלה שהם מוכנים, ואנחנו נפגשים בזום, אפילו פגישות פנים מול פנים, ומתחילים לקדם דברים.
אז בישראל כבר יש, האמת מתחילת המלחמה, דיון היום שאחרי. אז אנחנו לא נתעסק ביום שאחרי ברצועת עזה ובגזרות אחרות ובחברה הישראלית, אבל היום שאחרי בהייטק הישראלי, מה, איך את רואה אותו? אופטימית? או מה את חושבת שיהיו השלכות?
אז דבר ראשון, אני אופטימית. אם לא הייתי בן אדם אופטימי, לא הייתי משקיע.
כן.
אז זה דבר ראשון. אני חושבת שמה שמאפיין אותנו כעם וכאומת הסטארט-אפ, זה רזיליאנס. אנחנו תמיד מתאוששים וקמים, נפגעים, ובתקווה יוצאים יותר מחוזקים. ואני מקווה שזה מה שיקרה פה.
לי אין ספק שזה מה שיקרה. לי אין ספק שהיא הפרץ של יצירתיות מטורפת ורצון לחדש, ורעיונות שיצוצו גם מילואים ניקים שהיו בפנים או יוצאי צבא, וגם אנשים שהיו בעורף וגם נתקלו בכל מיני, לא יודע מה, אתגרים שפתאום צץ רעיון שאפשר לפתור אותו.
נכון, וזאת התקווה שלי, ומה שחשוב לי להגיד זה שאנחנו פה, ואנחנו נשארים, ואנחנו נשמח לתמוך בחברות האלה. כמו שאמרתי, אנחנו אוהבים רעיונות יצירתיים וחברות יצירתיות עם מבנים עסקיים ומודלים עסקיים ושיטות תמחור והכל יוצא דופן. ואנחנו נשמח להיות פה ולעזור כשיהיה צריך.
אז מה הכי מעניין אותך היום? איזה תחומים ככה מפוצצים לך את המוח?
וואו, האמת שדיברנו לפני שככה התחלנו להקליט על Generative AI, ואני חושבת ש... זה, אנחנו אפילו עוד לא מבינים את ההשפעה שזה ייצר על החיים שלנו.
כן.
אומרים שטכנולוגיה באה בגלים של חדשנות. וכבר שנים אומרים שהגל האחרון התחיל ב-2007-2008, ומאז אנחנו נהנים ממה שהוא ייצר. ולדעתי אנחנו בעיצומו של הגל הזה, לא צריך, אני לא אומרת פה שום דבר חדש, כן. כן, אני רק חוזרת על מה שרבים אחרים אומרים. אבל מה שמעניין לדעתי בתקופה האחרונה, שהקצב שדברים משתנים הוא לא נתפס, נכון? אם אפילו ברמת איך שאנשים כותבים היום קוד, שונה מהותית מאיך שזה היה לפני שנה.
כן.
ויש סימני שאלה, עתיד המפתחים לאן, ואני חושבת שזה רלוונטי לכל כך הרבה תחומים. הדרך שבה אנשי שיווק או אנשי מרקטינג היום כותבים קופי, תשתנה לחלוטין. דרך שבה אנשי מחירות יוצרים אינטראקציות עם לקוחות, תשתנה. הדרך שבה אנשי כספים ממדלים את הביצועים של החברה בעתיד, הכל ישתנה.
אולי גם הדרך שבה שופטים כותבים פסקי דין.
אולי, אולי הדרך שבה משקיעים.
כן.
הכל ישתנה, וזה מה שאני חושבת מרגש אותי בעולם הזה שבו אנחנו נמצאים, ולהיות חלק מתעשיית ההון סיכון הישראלית, זה שאתה מסתכל על העתיד ואתה אומר, וואו, אנחנו עכשיו מרגישים את השינוי שקורה, ו... כאילו, השמיים הם הגבול, ואנחנו עוד לא באמת מבינים מה שהולך לקרות, אבל להיות חלק מכל התהליך הזה, תוך הקור היתוך של לגלות מה שיקרה, זה מה שאותי מרגש.
אז איך אפשר להשיג, לדבר איתכם, ליצור אתכם קשר?
אם
אתם פאונדר ב-early growth והתעניינתם?
האתר שלנו, אתם יכולים לפנות אלינו, כל נתוני התקשורת שם, תרגישו חופשי.
או לחפש את רותם בלינקדין.
או לחפש את רותם בלינקדין, זה גם עובד.
יפה. רותם שחם. תודה רבה, עד כאן 30 דקות או פחות, אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים, נגיד שוב פעם תודה לנותני החסות שלנו קולמקס פרו, ואנחנו נהיה כאן עם עוד פרק, גם בשבוע הבא, עד כאן, ביי ביי.